שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש, מאמר עניין יניקה ועיבור, בעמוד 347. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 347, כתבי רבש, כרך א', עניין יניקה ועיבור. עיבור, יניקה ומוחין הם שלושה מדרגות. לאחר שהאדם כבר זכה להיכנס לקדושה, אז מתחיל להשיג אותם. הנקראים נפש בעיבור, ורוח ביניקה, ונשמה במוחין. אבל גם בהכנה של העבודה, היינו עוד מטרם שהאדם זכה להיכנס בקביעות להקדושה, גם כן נוהג עניינים אלו. עיבור נקרא בזמן שהאדם מעביר ממנו את עצמותו לזמן מה, ואומר, עכשיו אני לא רוצה לחשוב משהו לתועלת עצמי, וגם איני רוצה להשתמש עם השכל שלי. והגם שזהו אצלי דבר החשוב ביותר, זאת אומרת, היות שאני איני מסוגל לעשות שום דבר מה שאני לא מבין, פירוש, אני יכול לעשות הכל. אבל אני צריך להבין את הכדאיות של הדבר. מכל מקום הוא אומר, עכשיו אני מסוגל לזמן מה, לומר שאני מקבל עליי בזמנים אלו, שאני לא קובע, שאני קובע לא להשתמש עם השכל שלי, אלא אני מאמין בלמעלה מהדעת, להאמין באמונת חכמים, להאמין שיש משגיח ומסתכל על כל אחד ואחד בעולם בהשגחה פרטית. ומדוע אני צריך להאמין על זה, ואני לא יכול להרגיש שכך הוא? וגם השכל מחייב, ואם אני הייתי מרגיש את המציאות השם, בטח הייתי יכול לעבוד את השם, והיה לי השתוקקות לשמש אותו. אם כן, אסתר, זה למה לי? מה מרוויח הקדוש ברוך הוא בזה שהסתיר עצמו מהנבראים? גם על זה לא מתרץ שום תירוץ, אלא גם על הקושייה הזו הוא מתרץ שהוא הולך למעלה מהדעת. ואומר, אם הקדוש ברוך הוא היה יודע שאם לא היה עושה אסתר, היה יותר טוב להנבראים, בטח שלא היה עושה הסתרה.
אנחנו כל הזמן עושים תרגילים. מסבירים לנו המקובלים שבעצם כל המציאות היא מתחלקת לאינסוף. עצמותו קודם כל, אחר כך אינסוף, ואחר כך נשמות. שהנשמות הן מקבלות מהאינסוף, ונראה להם שהם נמצאות באיזשהו עולם מסוים, אבל בעצם אין עולמות, הכל נעלם, אלה הכל תלוי בנשמות. עד כמה שהם מסוגלות לבטל על המקום שלהם ולתת במקום זה מקום לאור, להשפעה, לאהבה, לתכונת הבורא. אז יוצא שאנחנו נמצאים בעולם אינסוף, ולא לחשוב שיש כאן איזה קלקולים. הקלקול היחידי הוא שאני לא יכול לבטל את עצמי ולפנות מקום, לפנות מקום לאור שישרה באותו מקום שאני מבנה לו.
אנחנו בתור א' למטה, נמצא. נמצא שעל כל הקושיות שעולה במוחו, על הכל הוא אומר שהוא הולך למעלה מהדעת, והוא הולך עכשיו בעיניים עצומות, ורק באמונה. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על פסוק כוש תריץ ידיו לאלוקים, ואמר אם האדם יכול לומר כוש, היינו הקושיות שלו הם תירוצים, היינו שאינו צריך לתירוץ, אלא הקושייה בעצמו, מזה הוא מקבל תירוץ, פירוש, שאומר שעכשיו שיש לו קושייה, אני יכול ללכת למעלה מהדעת. אז ידיו לאלוקים. היינו שאז הידיים שלו, היינו הכלי קבלה שלו, מלשון כי תשיג יד. ואז האדם נבחן לשלם עם אלוקים. לכן תחילת הכניסה לעבודת השם הוא בחינת עיבור. היינו שמבטל את בחינת עצמותו, ונכנס בעיבור לבטן האם.
זאת אומרת שמחזיק את עצמו במצב שכל מה שבא אליו מקבל כהזדמנות ללכת למעלה מזה בדבקות עם הבורא. שהכל מקבל מהבורא. הכל בא ממנו, גם מחשבות שלו ורצונות שלו של האדם, היינו היחס שלו לחיים, וגם כן חיים שמוצגים ככה לפניו, הכל בא מהבורא. וכאן אדם צריך רק לעשות ביטול לעצמו, לראות את הדברים האלה שמתחברים יחד, שפנימיות שלו, שהיא לא מסכימה לקבל את החיצוניות העולם, והחיצוניות העולם, שמנוגדת למה שהוא חושב ומרגיש, שניהם זה דבר מושלם. ורק אדם, אם היה באמצע מבטל את עצמו, היה כך מרגיש.
לכן תחילת הכניסה לעבודת השם הוא בחינת עיבור. היינו שמבטל את בחינת עצמותו, ונכנס בעיבור לבטן האם. כמו שכתוב, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. וזהו מלשון, כי אם לבינה תקרא. היינו ש... כי אם לבינה. כי אם לבינה תקרא. היינו שמבטל את אהבה עצמית המכונה מלכות, שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, ונכנס לבחינת כלים דהשפעה המכונה בחינת בינה. ואדם צריך להאמין שטרם שנולד, היינו מטרם שירדה הנשמה בהגוף, הייתה הנשמה דבוקה בו התברך. ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהידבק כמו שהיה לפני ירידתה, וזה נקרא עיבור.
זאת אומרת, מה העניין של המעבר הזה? נשמה זה... זאת נקודה אחת קטנה שאין לה שום רצונות, אין לה שום מחשבות, אין לה שום יכולות. נקודה. הנקודה הזאת היא נמצאת בדבקות בבורא, במצב, נגיד אינסוף. עכשיו מוסיפים לאותה נקודה איזה אגו, רצון לקבל, הפרעות שהן מנוגדות נגד הביטול. מנוגדות לביטול, לאינסוף, להשפעה, לאהבה, מחוץ לעצמו. מוסיפים לנקודה הזאת קצת כאילו בשר. ואז על האדם לרצות לבטל את התוספת הזאת, שאז בתוספת הזאת ישרי האור. כבר בדרגת נפש. וזה יהיה עיבור. בסך הכל. זה ברור? תשאלו. אז קודם זה הייתה נקודה דבוקה באינסוף, יוסיפו עכשיו לנקודה הזאת רצון לקבל קטן, סביב הנקודה ככה קצת. האדם, אם מבטל את הרצון לקבל הזה, שרוצה להיות דבוק, כמו באינסוף, הכל מלמעלה, אין שום דבר חוץ משליטת הבורא. אין? אם בצורה כזאת, טוב, זה בחוכמה, אם הוא יודע להתנהג כך נכון, אז הוא מבטל את הרצון לקבל שלו, עושה ממנו, מחבר אותו למשפיע, לבינה, וכבר שורה בו האור העליון, אור הנפש. נקרא שנכנס לעיבור. אחרת נקודה הזאת זה רק רשימו, זה רק זרע. היא עוד לא, הדבקות שלה ברחם, באינסוף, בזה שאדם מבטל משהו מהרצון לקבל שלו, מידה ראשונה. ברור? אין שאלות, כן? מה?
אז לבטל את הרצון לקבל, נגיד עכשיו מגיע הפרעה, מה זה אומר? ההפרעה מגיעה, זה שנזכרתי שזה הגיע מהבורא, זה נקרא שביטלתי את הרצון לקבל?
לא.
אז מה זה אומר שאני מבטל?
זה תנאי הכרחי. לבטל זה נקרא שאתה מוכן, אתה מוכן להתנהג עם כל מה שיש לך, לפי רצון הבורא. כן? באגו שלך אתה רוצה שישרה רצון הבורא. שהוא ימלא את ההפרעה הזאת, את ההשפעה הזאת, הרעה אליך, האגו הזה שעכשיו נתוסף. נו, תשאל הלאה.
אני צריך להסכים עם ההפרעה? אני צריך לקבל אותה ו...
אתה צריך להסכים עם ההפרעה, אתה צריך לסמוך בזה שהיא באה, שמח אני ברשעים שמתגלים, והשאלה עכשיו, איך אתה יכול להתמודד עם מה? כן? שאלה הבאה. או יש לך שאלות אחרות לפני זה?
יש לי עוד, אבל מה אני עושה עם ההפרעה?
אתה לא יודע מה זה נקרא לעבוד עם הפרעה כמו הבורא, שזה רצון הבורא. לממש את זה אתה יכול רק בעשירייה? רק בעשירייה? יוצא שהאגו שלך, שעכשיו לא מסכים בכל מיני צורות, אתה מבטא אותו ביחס לחברים, ואז יוצא שבזה אתה מדביק אותו לבורא.
אז אני מקבל נגיד עכשיו הפרעות בחיים שלי, ואז אני צריך לבוא לבטא את זה בעשירייה, בלהוסיף בחיבור, בלהוסיף בהכנעה כלפיהם. זה מה שאני אמור לעשות?
חוץ מחיים גשמיים ההכרחיים, ששם אתה קודם כל צריך לעשות. אם אין קמח אין תורה. אחר כך נלמד איך עושים את זה גם כן.
אבל צריך להסכים להפרעה? לא משנה מה
להפרעה,
צריך...
לאהוב אותה.
ולא משנה מה קורה, אני לא מנסה לשנות את ההפרעה.
אז אתה תעשה כמו שכל העולם הזה? איך? כל ההפרעות הן באות כדי שאנחנו נהפוך אותן לכלי די השפעה. טוב, נמשיך בבקשה.
אנחנו בטור ב' באמצע, והאדם צריך להאמין. והאדם צריך להאמין שטרם שנולד, היינו מטרם שירדה הנשמה בהגוף, הייתה הנשמה דבוקה בו התברך. ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהידבק כמו שהיה לפני ירידתה. זה נקרא עיבור. היינו שמבטל את עצמותו לגמרי. אבל הגם שליבו אומר לו שרק עכשיו הוא מסכים לבחינת ביטול, אבל אחר כך הוא התחרט. על זה יכולים לומר, אל תדאג דאגת מחר. ומחר לאו דווקא למחרת היום, אלא היום ומחר יכול להיות ההווה והעתיד. והבדל הזמן יכול אפילו שעה זו ולאחר כך. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל מי שיש לו מה יאכל היום, ואומר, מה אוכל למחר? הרי זה מחוסר אמונה.
כל מי שיש לו שאלה כזאת, שמתעוררת.
ויש לפרש זה, והכוונה הוא, באם יש לו לאכול היום, היינו אם עכשיו הוא מוכן לקבל על עצמו בחינה אמונה למעלה מהדעת, ורק חושב מה יהיה אחר כך, היינו שכבר יש בו רשימות ממצבים כאלו, שהוא היה חושב שישאר כך במצב העלייה לעולמים, ואחר כך שוב ירד למקום השפלות, שהוא מקום של השפע, שפירושו של השפע הוא ששם זורקים כל הפסולת. היינו בזמן העלייה, היה חושב שכל עניין של אהבה עצמית הוא רק פסולת, שכדאי לזרוק זה למקום השפע. זאת אומרת, שהיה מרגיש שהרצון לקבל הוא בחינת השפע. ועכשיו, בזמן הירידה, הוא בעצמו יורד למקום ההשפע, בכדי לקבל משם מזונות כדוגמת החתולים שנוקרים בהשפעה, למצוא משהו לאכול, להחיות את נפשם. כן, בזמן הירידה, הוא דומה לחתולים ולא לאנשים מפונקים שבוררים תמיד מה שכדאי לאכול ומה לא.
זה מדובר כלפי דרגת העיבור. שאנחנו אז לא עושים עם הרצון הזה שמגיע לנו כל מיני בירורים, איך להשתמש בו בצורה נכונה, בהשפעה, אלא רק רוצים לבטל משם את על מנת לקבל שלנו. כן. נו. כן.
אנחנו קוראים פה על בחינת העיבור, אבל זה נשמע כמו עבודה של יחיד. מה זה העיבור בשדה המשותף, בעבודה שלנו בעשירייה?
לא יכול להיות שמשהו התרחש באדם בצורת יחיד. כי זה לא, אין לו מקום לרוחניות. רוחניות זה רק 10, זה מינימום. אין עדה פחות מ-10. 10 ספירות, לא פחות ולא יותר. לפרצוף. ולכן זה, לא מזכירים את זה כל פעם. אני מבין שיש כאן עדיין חוסר התמצות. מתי אני עובד לבד, מתי אני עובד עם החברים, כאילו יש איזו בעיה. אבל בעצם זה לא נכון. אני צריך תמיד ביחס לרוחניות לראות את עצמי דרך כלפי רוחניות. אם אני רוצה להסתכל, להתייחס לרוחניות, אני יכול לעשות את זה רק דרך הסירייה. כמו שרבש כותב אז, שיש רק החברים, כי זה בעצם אותו מקום איפה שהוא מקבל את הנשמה שלו. נגיד עיבור, איפה אנחנו מקבלים? אני מקבל דרגת העיבור ביחס בינינו, ביחס שלי לאחרים. איפה הבורא, דבקות בבורא, עולם אינסוף, איפה כל דברים האלה? זה סתם מילים. איך אני מממש אותם? רק כלפי החברים שלי. הם בשבילי התצוגה, כן, איך להגיד, של היחס הבורא אליי. כל העולם זה קשה. זה קשה לנו להסביר ובדיוק לייחס אותו נכון אלינו. יש הרבה כוחות, זה אחר כך, זה נדרש מזה עוד עבודה כדי להבין את היחס של העולם, של האומות העולם, של כל מיני זרמים, מה קורה, בשביל מה, למה, זה, יש בזה הרבה כוחות. מערכת גדולה, אבל מערכת הקטנה, איפה שאני יכול לעשות עם עצמי, אתה יכול להגיד, כן, אבל מה מערכת הקטנה עם כל המערכת הגדולה? תראה איזה היא נמצאת באיזה שבירה, באיזה בלבול, באיזה בלגן, באיזה... במה? כן? לא. אם אתה עובד עם הסירייה, כל היתר מחוץ לסירייה זה עולם אינסוף. אפילו העולם הזה, אפילו כל האנושות, הכל, זה הופך להיות לעולם אינסוף. הכל מתוקן. רק הסירייה שלך. ובסירייה שלך, שאתה עובד, אז לאט לאט, כמו שדיברנו, שסביב טיפת זרע, מוסיפים חתיכת בשר, קצת בשר, לא בשר, הכוונה היא תוספת רצון לקבל, ואתה צריך לעבוד עמו, כן? לבטל אותו, כדי לתת לשרות לשם לאור הבינה, אור העליון, כך גם כן עם העולם, אתם עם הסירייה, פתאום תתחילו להרגיש השפעת הסביבה יותר רחבה על הסירייה, ותוכלו גם כן לבטל אותם, זאת אומרת, לייחס אותם גם כן לבורא, ושזה ייכנס כתוספת לעשירייה, עד שאתה תראה עשירייה מכסה את כל העולם. אבל זה אחר כך. עכשיו רק תדע שאם אתה עובד בעשירייה, כל היתר העולם הוא ברמת אינסוף. ואחר כך תצטרך לגלות את הקלקולים, קלקולים, קלקולים, בעיגולים, עיגולים, עיגולים, סביב הסירייה, ולשייך אותם גם כן לסירייה. כך זה עובד. וזה סולם המדרגות, שכל פעם התאספו עיגולים. כן.
רב, מה ההבדל בין לבטא הפרעות בסירייה, כמו שאמרנו בהתחלה, לבין להביא קו שמאל לתוך הסירייה?
אני לא רוצה על זה לדבר בינתיים. ואני מבקש לא לשאול שאלות שעל זה לא מדובר כאן, ולא להיות חכם. בסדר. כאילו אתה יודע על מה מדובר בקו שמאל. כן, שי.
אמרנו בהתחלת השיר שהכנס ממשיך, שצריך להמשיך את הכנס.
לפחות, ולהוסיף.
אז עכשיו היה מורגש בכנס שהזמן שבילינו בעשירייה, בסדנאות ארוכות, הביא להרגשה שבאמת אפשר להתחיל להבחין בדברים יותר, בדקויות יותר חדות.
כן.
ועכשיו שכאילו יצאנו מאווירת הכנס הגשמית, אנחנו צריכים להמשיך את הכנס בפנימיות, אבל נראה שבגלל שהעשירייה נפגשת נניח רק בשיעור הבוקר, לאורך היום קשה להמשיך את האינטנסיביות שהייתה בכנס.
צריכים לקבל את כל הדברים האלה כהפרעה שצריכה לחזק אותנו ולהביא אותנו למטרה. אין לי תשובה על זה. רבש היה עומד על זה שאדם חייב לעבוד 8 שעות ביום. עם המשפחה, עם כל הבעיות, שחייבים ממש להגיע לכל המצב כמו כל העולם. אז הטענה שלך היא בזה שאתה עדיין לא מבין עד כמה שכל הדברים האלה עוזרים לך. אני אגיד לך יותר. אם היו נותנים לך יותר לעבוד במה שאתה חושב, בעבודה הרוחנית, היית מבזבז שם את הזמן, והיית עושה לעצמו נזק. לעצמך נזק. וככה נותנים לך לעסוק במשהו, שדרך זה, אמנם שזה דרך ארוכה, אבל אתה עושה תיקון בכל זאת. כל אדם שנמצא בעולם הזה, אפילו בלי קשר לרוחניות, הוא מתוך זה שנמצא בעולם הזה, נמצא בתיקונים. אי אפשר לך לתת בינתיים 24 שעות שאתה תעסוק בזה. אי אפשר, לא תחזיק. לכן מסדרים לך כך. כן?
אתמול לצורך העניין בערב הייתה איזו סיטואציה שלא קשורה בשום צורה לעשירייה, אבל נזכרתי בעשירייה. יש טעם להיזכר, לנסות...
זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. אנחנו צריכים באמת בכל רגע להיות כביכול הנוכחים בעשיריות שלנו. אני צריך להיות עם החברים שלי, אני לא צריך להתרחק, אני לא צריך בכלל להתנתק מהם. למה? אני צריך כל הזמן לראות פרצופים? בכל זאת אנחנו לא כל כך רואים פרצופים. לאט לאט זה הופך להיות לראייה יותר איכותית. לא פיזיולוגית. כן?
הייתה שאלה, אז באותו רגע שנזכרתי בסירייה, עלו לי פתאום, מה יכולתי, הרצתי שמות שלהם. כאילו לא היה לי מה לעשות עם העובדה שנזכרתי בסירייה.
וואו. נו, אז למה לא שאלת חברים מה לעשות? שיעזרו לך?
הם לא היו קשורים לסיטואציה בשום צורה, זאת אומרת, לא יכולתי באותו רגע להתקשר אליהם או...
אז תשב, שיש לך זמן, תוציא, אני חושב ש... משה סיפר לי שיש קיצור תנאים של רבש, כן? בעשיריות, כל מיני כאלה דברים. תכניס אותם לפלאפון שלך, וזהו, ושיהיה לפניך בכל רגע. עם עשירייה אתה נפרד, עם הטלפון שלך אני לא חושב שאתה נפרד. זהו. נמשיך.
אנחנו בטור א', בעמוד 348, פסקה שנייה. וזה שאנו אומרים בהלל. מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. ולפי זה יוצא שהאדם, בזמן שהוא יכול לבטל את עצמו, בקצת זמן, ובזמן זה הוא אומר, אני רוצה עכשיו לבטל עצמי לקדושה. היינו לא לחשוב עכשיו על אהבה עצמית.
אלא... זה בודק כלפי עשירייה במיוחד.
אלא שהוא רוצה עכשיו... לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. והוא מאמין למעלה מהדעת, אף על פי שהוא עוד לא מרגיש שום דבר, הוא למעלה מהדעת שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. ולפניו קטן וגדול שווים. וכמו שהוא יכול להושיע לגדול שבגדולים, כמו כן הוא יכול לעזור לקטן שבקטנים. וזה נקרא בחינת עיבור. היינו שעובר מבחינתו עצמו לבחינת רשותו של הקדוש ברוך הוא. אבל זהו זמני. פירוש שהוא באמת רוצה לבטל את עצמו לעולמים. אבל הוא לא יכול להאמין שיהיה עכשיו ביטול לעולמים. היות שהיה כבר הרבה פעמים שהוא חשב שיהיה כך. אבל אחר כך ירד מדרגתו ונפל למקום אשפה.
אבל בכל זאת, כל פעם ופעם, אפילו שהוא עושה מאמץ קטן, זה נשאר. מאמצים אפילו הכי קטנים. אבל אם הם מאמצים המכוונים לדרך הקבוצה לבטל את עצמו, זה נקרא כלפי הבורא, כי אחרי כל חבר עומד בורא. אם כך משתדל, 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 אז בסופו של דבר זה נעשה. זהו, זה העיבור. עיבור זה הדרגה השלמה, כן? שאני מבטל את עצמי כלפי העשירייה. פשוט מאוד. כי הרחם הופכת להיות עשו. יש לנו כל האפשרויות, כל התנאים, כדי להגיע לזה.
אבל הוא לא צריך לדאוג מה נוכל למחר. היינו כנל שבטח הוא ייפול אחר כך מדרגתו, כי זה מחוסר אמונה. אלא צריכים להאמין ישועת השם כערף עין. נמצא, כיוון שהוא מבטל עצמו לשעתו, ורצה להישאר כך בתמידיות, נמצא שיש לו ערך של עיבור.
הוא מבקש מהחברים, החברים כל אחד מאחרים, זאת אומרת כל אחד בעשירייה מאחרים, את התמיכה, את הערבות, כן? בכל מיני צורות. ואז יוצא שיש להם כל הכוחות לעשות את זה. מה זאת אומרת לעשות את זה? למשוך המאור מחזיר למוטב, שמביא להם תכונת ההשפעה הראשונה.
אבל באמת האדם צריך להאמין. זה שהוא רוצה עכשיו להיכנס לעבודת השם, בבחינת ביטול עצמותו, הוא קריאה מלמעלה. כי זה לא מחוכמתו של האדם. והראיה לזה, כי בזמן הקריאה הזו, כל הקושיות שהיה לו, טרם שקראו לו מלמעלה, היה לו הרבה קושיות. וכל פעם שהיה רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, היה הגוף מתנגד, ולא היה יכול להבין אם יש אדם בעולם שכן יכול לבטל את עצמותו להשם, ולא לדאוג כלל לתועלת עצמו. ותמיד היה שורה עליו איזה פחד אם הוא לבטל עצמו להשם.
יוצא שיש לנו דבר פשוט מאוד. באות הפרעות, אנחנו צריכים להכיר בהם שהם באות מהבורא, וכלפי הפרעות האלה אני צריך לבטל את עצמי בקבוצה, עד שבתוך ההפרעות האלה אני רואה שאני מבטל אותם, ובמקומם מתחיל לשרות אור של השפעה, של אהבה. מצד האדם זה ביטול, מצד הבורא תמיד תוסף את האגו שמביא לנו. זה הכל. עבודה פשוטה. רק צריכה להיות תמיכה. תמיכה הדדית. כן?
ועכשיו הוא רואה שכל המחשבות והספקות נשרפו לגמרי. והוא מרגיש עכשיו תענוג גדול בזה, אם הוא יכול לבטל עצמו להשם. הלא הוא רואה עכשיו שכל הדעת שלו כלום לא שווה, אף על פי שקודם לכן היה חושב שאין מישהו בעולם שיהיה בידו לשכנע אותו שצריכים לבטל עצמו להשם, והיה אומר, זה עבודה קשה, שלא כל אחד ואחד יכול להיכנס לתוך עבודה זו. ועכשיו הוא רואה שאין שום דבר שיהיה לו למפריע מלהידבק ולהיבטל להשם.
זה כמו שכתוב, זה דבר קל הוא. אין מי שמתראה אותי ועושה דבר תורתי, כל התורה בליבו. זאת אומרת שהעיקר זה, נו, צריך לדייק בפרק, מי שעושה לי את זה, למה עושה, איך אני צריך להגיב. זאת אומרת, אם אנחנו מכוונים את עצמנו נכון, זה נעשה קל. זה כמו ש... אני צריך להכניס איזשהו, נגיד, סיכה באיזה חור. אז אני מסובב סביב החור, וזה בעיה, אני לא יכול. אבל ברגע שאני מוצא, זה נכנס ככה. בקלות. אז הבעיה שלנו שאנחנו מסתובבים סביב החור הזה כדי להיכנס בו. כן.
אלא זהו כנל, היות שזהו הערה מלמעלה, לכן נכנעו מלפניו כל המפריעים שבאו ואמרו לו טענת המרגלים. כולם נעלמו מן האופק. וזהו כמו שכתוב, כי רוח עברה בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. וזהו כנל, כי רוח עברה בו, בשעה שהאדם מקבל רוח ממרום, כל המפריעים נעלמו, ואפילו מקומו אינו ניכר. פירוש, שבזמן עלייה, כשהוא מקבל רוח ממרום, אז באותו זמן אינו מבין רוח. איך יכול להיות מקומו שהרשעים יכלו לפעול משהו עם טענותיהם? נמצא, בזמן העיבור, היות שאנו רואים שיש זמן הפלה. היינו שאם הוולד נולד לפני שנגמר זמן של תיקוני עיבור, וכמו שיש בגשמיות איזה חולשה בעיבור, זה גורם הפלה, שהוולד יוצא לחוץ לפני הזמן, אז הוולד אינו יכול להתקיים ומת. כמו כן ברוחניות. אם יש איזה חולשה, אז האדם יוצא לחוץ מהעיבור, והוא בא לאוויר העולם הזה, וכל המחשבות שישנם בעולם הזה נופלים למחשבתו, וכל הרצוניות של העולם הזה מתדבקים בו, וזה נקרא שהעיבור מת.
טוב, אז עכשיו השאלה הראשונה. תתייצבו לעשיריות, אם מישהו לא. איך אנחנו עוזרים אחד לשני להבין שהעשירייה חייבת להיות רחם. מקום שאני נכנס לעיבור. ברור? איך אנחנו הופכים את העשירייה שלנו לרחם? מקום שבו אנחנו מתפתחים בצורה רוחנית. מה ההבדל בין סתם עשירייה ורחם? בבקשה.
טוב, הרחם בעצם זה קבוצה של חברים שעוסקים באחדות, שנטיית הלב שלהם לחיבור, ועושים עבודה רוחנית. וזה המקום שכל פעם, כל פעולה, כל אירוע, כל מופע ככה שמופיע לפניי, אז אני, הפריזמה שלי זה הקבוצה, אני מבטל את עצמי ומסתכל דרך מרכז הקבוצה.
אני חושב שבביטול כל אחד לשני יש איזושהי מעטפת שנוצרת על העשירייה, שהיא נקראת רחם.
ואחרי הביטול מאפשר, מביא לזה שמידת ההשקעה, הדאגה, שכמה שיותר ממש דוחפים לתוך העשירייה, יוצרים איזה הרגשה כזאת של כולם שבאמת צריך לטפל בזה כל הזמן, כל הזמן. זה הופך את זה לרחם.
רחם זה מקום שנותן הגנה, תמיכה, הזנה, חום, ביטחון. זאת האווירה שאנחנו צריכים ליצור בתוך העשירייה, אחד כלפי השני. כדי שבאמת יהיה כוח לבטל את עצמו כלפי העשירייה ולהיות דבוק בתוך החיבור בעשירייה.
לפי עקרונות רבש, כמו אם כל חבר בתוך העשירייה פועל לפי אותם עקרונות, מבטל את עצמו, רואה בחברים גדולים, נותן דוגמה אישית, עושה את כל הפעולות האלה, אז בעצם העשירייה נהפכת עבורו לרחם.
במקום שכל אחד מחברי העשירייה מבטל את רצון לקבל שלו, שם במקום הזה הפנוי, נוצרות דפנות אותו הרחם, ושם כל העשירייה מסוגלת להתקיים.
כן, בעצם בביטול, אז בעצם אני נכנס לתוך מהלך כזה שאני בזרם של הקבוצה, של העשירייה, אני מסכים עם הזרם הכולל של הקבוצה.
לעשות את כל העולם אפס לעומת העשירייה, זה ממש ככה אתגר ראשון. ברגע שהתמונה הזו מתגבשת, שאני כבר נכנס כעובר בתוך העשירייה, ואז זה כל העולם שלי. אז אפשר כבר להתחיל לצאת, או שאפשר להתחיל להיכנס לעיבור כזה, שיוצאים החוצה ורואים שכל העולם. אבל הוא נעשה מתוך זה שאני נולדתי מהסיריה הזו.
להעלות לכל חבר את החשיבות של הסיריה, בתוך הסיריה, שהיא הדבר היחיד שקיים, התקווה היחידה של האדם, בחיים שלו להגיע למטרת הבריאה.
להגביר את הערבות בינינו בתוך הסיריה. לבטל את עצמו זה עניין אחד, וזה פעולה לא פשוטה, פעולה אקטיבית, אבל אחרי שמבטל את עצמו, מה עוד אנחנו מוסיפים בתוך זה שכל אחד מבטל את עצמו כלפי הסיריה? מה אנחנו מוסיפים בתוך הקשר המשותף שנהיה בינינו? איך אנחנו מחזיקים אותו? איך אנחנו נותנים לו עוד כוח, ביטחון? איך יוצרים צורך שיהיה כוח שיחזיק את הקשר בינינו אחרי שכל אחד מבטל את עצמו כלפי החברים?
העזרה לדעתי זה שבהתקללות של כל חבר בתוך הסירייה, בביטול שלו, נוצרת לו איזו הרגשה. ועל ההרגשה הזאת הוא צריך לגשת לכל מה שקורה לו בחיים, לכל הדברים, וגם לגשת לחברים, ואם צריך עזרה או כל פעולה שהוא עושה כלפי החברים, דוגמה אישית, אז אם הוא בא עם אותה הרגשה שהוא ספג מהסירייה, בעצם זה העזרה הכי גדולה.
בסירייה שיש בה מצב של חיבור מיוחד, שכל אחד מבטל את הרצון שלו הפרטי, אז הם נכנסים למצב שנקרא רחם. וסתם הסירייה, אז עדיין מושפעים מכל מיני רצונות לקבל, עדיין נמצאים במצב של התגבשות.
איך אני מסדר את היחסים שלי, אני הסירייה ובורא? וכל הזמן כך אני מסדר את הדברים האלה כך, עד שנהיה כאחד. איך אני לא בורח מזה, איך אני מסדר את המקום הזה של הסירייה, ששם רוצה שישרה את הבורא, ואיך אנחנו עוזרים זה לזה בזה, איך אנחנו בקיצור מסדרים את הרחם, שכל אחד בו נולד, יוצא משם. בבקשה. לפי הסדר אני לא יודע, תראו לפי הניסיון שלכם. זה תלוי מאיך שאתם רגילים כבר בעשירייה הזאת או באיזו התחברות אחרת. לפעמים זה טוב שיהיה סדר, כן, נגד כיוון השעון. ולפעמים זה, אם כך, כל כך כבר מבינים ומרגישים זה את זה, ומבינים שאפשר להוסיף רק דבר ההכרחי, שזה יעזור לכולם ולא סתם להגיד. אז תראו לבד, אני לא רוצה לקבוע. הרגשה פנימית.
מרגיש לי שזה ככה מסתדר לאט לאט התמונה הזאת שהבורא מדבר דרך החברים, וכל פעם, כל חבר שמדבר בתוך הסירייה, בתוך הרחם הזה, זה הוא מרמז ככה, מרמז לי לשים את התשומת לב ולתקן עוד ועוד את היחס.
אנחנו בונים את הבורא על ידי ייצוב הקשר בינינו, על ידי זה שאנחנו נמצאים בדרישה כל הזמן ממנו, שיבוא ויעשה את מה שאנחנו רוצים, לא שאנחנו עושים. אז זה כל העניין, שאם כולנו נמצאים באיזושהי תפילה כזו, שיבצע את מה שאנחנו אבל מבקשים ומבררים ורוצים, אז הוא תמיד איתנו, ויש סיכוי בכלל שיבנה כזה רחם.
זה סוג של כאילו מראה כזאת, כמה שהאדם הפרטי משקיע בקבוצה, בעשירייה, באהבה, ביחס של אהבה כלפיהם, ככה גם הבורא משתתף בתוך הקשר הזה ביחס של אהבה, כאילו ממש עד כמה שמשקיעים בסירייה, ככה הבורא משקיע בתוך הקשר הזה ומגלה את עצמו.
כשרוצים לחזק את הקשר בתוך הסירייה, ובאמת שהסירייה תהפך לרחם, אנחנו צריכים כוח. אנחנו צריכים כוח מהבורא. לכל פעולה, לבטל את עצמו, צריך כוח מהבורא. לחזק את הקשר הערבות בינינו, צריך כוח מהבורא. להגביר יכולת לתפילת רבים, צריך כוח מהבורא. וזאת צריכה להיות העבודה שלנו, שאומנם אנחנו נותנים את המחצית השקל, אבל אנחנו לא עובדים בלי שותף, שנותן את הכוח ונמצא בינינו בתוך העבודה הזאת. וזה הבורא, וזה דבר הכרחי, כי בלעדיו זה לא יותר ממושב לצים.
אנחנו צריכים להיות במאמץ מתמשך כל הזמן. מאמץ מתמשך, שאחרי שאנחנו, גם בתוך הסירייה שאנחנו נמצאים, להגיע להרגשה של החיבור בעוצמה הכי חזקה, ובמשך כל היום לראות איך אנחנו מסתכלים על המציאות דרך אותה הרגשה. לא להרפות, כל הזמן לנסות לחזור לאותה הרגשה ולהיות. וזה כמו אימון, כי כל הזמן באות הפרעות שזורקות אותנו מההרגשה הזאת, ואנחנו צריכים לנסות לחזור לזה עוד פעם. אז צריך להתמיד ברצון הזה לראות את הכל דרך הסירייה, גם אם אתה לגמרי לא שם, לא נורא. בעיקר שאתה יודע שאתה לא שם.
במה שמיכאל דיבר על שותפות, שצריכים לשתף את הכוח העליון בבניית המקום הזה, המשותף, רחם, אז זה גם נקודה מרכזית, שבלי הכוח הזה, שכלפיו כולם מתבטלים, לא יהיה את המצב הזה של חיבור ושל רחם.
זה מרגיש ככה שבעצם ככל שאתה משקיע יותר בקבוצה, גם במשחק, גם זה באופן טבעי ככה יוצא שאתה באמת מרגיש שהם חשובים לך. אז כל המחשבה ככה לאורך כל היום וכל מה שאתה מוסיף, זה חוזר אליך בלי שתחשוב על זה אחרי זה. וזה הופך להיות אחד בסופו של דבר.
אני חושב שגם בכנס וגם עכשיו מורגש כאילו כל העבודה היא על הרקע של אין עוד מלבדו, שכל ההפרעות שמגיעות והכל החיים וכל מה שקורה לא משנה, אתה חוזר לעשירייה, אתה צריך להחזיר את המחשבה פנימה, ולא סתם להחזיר אותה פנימה, אלא להיות בדאגה כלפי החברים ולפתח אותם ולדאוג עליהם. וכך שהעשירייה פועלת ועושה, אז היא מאפשרת רחם לכל אחד ואחד שבא, עד שאתה נעלם שם. נעלם שם וכל המציאות כבר היא נתפסת ממש מתוך הסירייה, מתוך הרחם.
אבל כשאני עובד עם הסירייה, אז גם את הסירייה אני צריך לקבל כמשהו מושלם, כעולם אינסוף, שבא מתוך הסירייה, אני שם מבטל את עצמי, זה כמו כלפי הבורא, ובא אני מוצא את עצמי כעובר. מה זה נקרא להיות עובר בעשירייה? בבקשה. איזה תנאים אני צריך לקיים, עשירייה צריכה לקיים, אנחנו יחד בינינו, עם הבורא ודאי, שיקרה דבר כזה שהעשירייה הופכת להיות לרחם ואני לעובר. בבקשה.
כאילו צריך להיות תנאי הראשון חשיבות הבורא, כלומר שהעשירייה, כמו שאמרנו מקודם, לא, יש עשירייה סתם ויש עשירייה שמתכנסת ומתחברת להיות רחם, כדי בסופו של דבר לדרוש מאור מחזיר למוטב שיבוא ויבצע את העיבור הזה, ייוולד העובר הזה, שיוולד.
אני אגיד משהו אחד ככה להתחלה, שאנחנו כל הזמן אומרים אהבת הבריאות לאהבת השם, שאנחנו צריכים לראות כל חבר בעשירייה שהבורא ממש נמצא, שהבורא ממש דרכו מתבטא. כך צריך להיות, כך צריך להיות היחס שלנו, ש לא יודע איך להגיד, אבל לא יודע, לראות ממש את הבורא דרך החברים ולא לדלג על זה.
אבי הזכיר מקודם את המושג להחזיר את המחשבה פנימה כל הזמן, להחזיר את המחשבה פנימה, ואני חושב שאם אנחנו, אם אנחנו, הסירייה זה לא שאנחנו עכשיו יושבים, אלא זה הרגשה, זה הרגשה של החיבור, ואם אנחנו מצליחים להגיע למצב שכל מצב שבא ולזרוק אותי מאותה הרגשה, ובמקום ללכת בעוצם ידי, ללכת עם ההרגשה של הסירייה למצב בביטול, לא בהרגשה שאני רוצה לשלוט ולשנות את המצב, אלא להתבטל אליו, זה בעצם הסוג של עיבור.
הרצון שלי לשנות משהו לא בא בחשבון בינתיים, אלא אני מדביק את עצמי לחברים, ואני נכלל מהרצונות שלהם, מקבל מהם בעצם את הרצונות ואת ההבחנות כבר בצורה נקייה, כמו דרך השליה, וכך אני משתתף בעשירייה כעובר בתוך רחם.
איך אני הופך לעובר בתוך הרחם הזה? זה רק עבודה של חשיבות המטרה. ממש ככה, זה מול העיניים. יצא לי אתמול ככה לדבר עם חבר, ובאמת אנחנו מדברים על זה, שזה זה, זה כמו איזה מגנט שמחזיק אותנו מעל המצבים, שחשיבות המטרה היא לנגד עינינו, חשיבות הבורא, חשיבות החברים, ואז אני דבוק. אין שום הפרעה שיכולה להפריע לי באמת לצאת מהמצב הזה, ואם משהו נכנס, זה מהר מאוד חוזר ככה לדבקות במטרה, שזה בא מהבורא, ויש לזה מטרה, ואנחנו מתחילים בעבודה.
כדי להתפתח, כי הוא בר, אני צריך להיות בהתפתחות עם העשירייה, עם הסביבה. גם בורא מביא אותי לזה, והוא אומר, כך זה הגורל שלך, תבחר בזה. אז יש כאן עבודה הדדית כביכול, אני לא יודע, אני והסירייה, הסירייה עליי, איך אנחנו עובדים זה על זה? בצורה כזאת ש אני לא יכול לעשות כלום, אז הסירייה פועלת עליי, יכול להיות. או שבכמה שאני מסוגל כל רגע ורגע, אני חייב להשפיע עליהם. מה היחסים בין אלו, שני הצדדים? הסירייה כלפיי ואני כלפיי הסירייה, שנשלים זה את זה עד כדי כך שנהיה דבוקים. ממצב שאנחנו עכשיו נמצאים ועד המצב שאי אפשר להגיד שטיפת זרע דבוקה ברחם. בבקשה. איך אנחנו עוברים את המצבים האלה, איזה מצבים, מה זה לפנינו, עד הדבקות כל אחד בעשירייה. מגע ראשון של העיבור. אחר כך יבואו הפרעות גדולות, להפריד אותנו, בשר, 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 האגו יגדל בכל אחד, וכולנו נצטרך עם אותו האגו גם כן להיות דבוקים בעשירייה. כן? יש לנו בעצם פרספקטיבה יפה, יפה. כן. אז איזה יחס בין קבוצה לאדם, אדם לקבוצה, בקיצור. נו. קדימה, אין לנו זמן. אפשר להוסיף חופשי אחד לשני.
צריכים לממש את ה-15 מאמרים של רבש הראשונים, ומצד שני להגיד אולי בצורה אחרת פשוטה, זה כל אחד קודם כל חייב לפעול מהאהבה בעשירייה, מתוך דאגה, ואז הוא עושה את הפעולות האלה שרבש מדבר עליהן. יכול להיות שעושה אותם, רק שעושה אותם מכיוון אגואיסטי.
זה מפעולה הכי קטנה שאני עושה כלפי עשירייה, וכל השאר הם פועלים עליי, עד שאני עושה את כל הפעולות שאני יכול על העשירייה, כדי שהיא תפעל בכל הפעולות שלה עליי. כלומר, ממש ממלכות כלפי תת ראשונות, עד כתר כלפי תת תחתונות. ככה צריך להתייחס, שכוללים את כל ה... ספקטרום הזה שיש בין המצב ההתחלתי למצב הסופי, שאנחנו רוצים להגיע למצב שהכל, אני פועל על העשירייה, שהיא תפעל עליי בחזרה. שאין מישהו אחר שפועל, הם נמצאים באין סוף. ואני צריך להכיל על עצמי את התפיסה הזאת.
כל אחד צריך ממש... לשתול את עצמו בתוך הסיריה, ולתת בזמן שיש לו כוח את כל הכוחות האפשריים, להכניס בקשר בין החברים, וכשהוא נמצא במצב שאין כוח, אז הוא צריך, אז אלו שכן נמצאים במצב שיש להם יכולת, צריכים להכניס את כל הכוחות האפשריים, אנחנו צריכים להגיע למין... אקטיביות כזאת בתוך עשייה שלא נפסקת, כמו כדור כזה שנמצא כל הזמן באוויר, עד שאנחנו יוצרים כזאת קשיות בתוך הקשר בינינו, בתוך העשירייה, כאילו רק אז יכול להיות מקום שיכול ראוי שיתלבש מענה, כאילו מלמעלה. לא יודע איך ככה, מין... יחסים כאלה אקטיביים שלא נפסקים כל פעם, וכל פעם, כל אחד לפי היכולת מכניס את כל הכוחות האפשריים, ממש שוטל את עצמו בפנים.
צריך לראות את זה כתעשירייה כמערכת, לא כאיזה משהו שכלי של קבוצת אנשים, אלא העבודה שלי מול העשירייה זה עבודה מול מערכת. ובעבודה הזאת מול מערכת, שאני משקיע איפה שאני יכול להשקיע כמה שיותר, ברגע שאני נחלש באופן אוטומטי, אני מקבל מאותה מערכת. לא, זה לא תלוי ברצון שלהם, כן, לא, זה...
את כל ההשפעות של העולם הסובב אני מקבל אך ורק דרך עשירייה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.